שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד א' במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם. השיעור היום יהיה רבע שעה. בדף קודם דיברנו על צירוף של שני עדים, כשהחידוש הכי גדול שראינו היה רבי יהושע בן קורחה, שהוא אומר שגם אם עד אחד מעיד שרובן לבא משימון 100 שקל ביום ראשון, ועד שני מעיד שרובן לבא משימון 100 שקל ביום שני, אפשר לצרף את שתי עדויות, אפילו שמעידים על שתי הלוואות שונות, כי סוף סוף ברור שהוא לבא 100 שקל. אז על זה דיברנו אתמול, היום נעלה קצת בדרגת החידוש, ונדבר על צירוף של שני עדים שממש מכחישים אחד את השני. עכשיו נדבר על הכחשה בכמה רמות. החלוקה הבסיסית היא בין חקירות לבין בדיקות. חקירות הכוונה היא שאלות שהבית דין שואל בשביל לברר מהעדים את המיקום והזמן המדויק של מה שקרה, אם זה רצח למשל או אם זה הלוואה. בדיקות זה כל מיני שאלות צדדיות יותר, למשל מה היה צבע הבגדים של הרוצח או המלווה, מה היה כלי הנשק או להבדיל באיזה סוג מטבעות הוא הלווה לו. זה נקרא בדיקות, אבל גם את הדוגמאות שבאנו לבדיקות צריך לחלק לשניים. יש בדיקות שהן שייכות לגוף העדות עצמה, למשל מה היה כלי הרצח או איזה מטבעות הוא נתן לו, ויש בדיקות שהן בדברים יותר צדדיים, כמו מה היה צבע הבגדים של הרוצח או של המלווה. אז אלו שלושת הרמות, כשהדין הוא שבחקירות כל הבדל בין העדים פוסל את העדות. זה בחקירות בין בדיני ממונות, בין בדיני נפשות, אפילו שבממונות מדרבנן באמת לא צריך חקירות בכלל. אבל אם כבר הם אמרו את הזמן או המקום ויש סתירה, זה פוסל. לעומת זאת, אם יש הבדל בין העדים לגבי הבדיקות, בזה יש מחלוקת ועל זה הסוגיה שלנו. אז נראה בעניין איזה שלוש דעות, כשברור שבאופן כללי אנחנו מחמירים יותר בדיני נפשות מדיני ממונות, ואנחנו מחמירים יותר ככל שהטעות היא יותר בגוף העדות עצמה ולא בדברים צדדיים. אז נתחיל עם דיני נפשות, רבי יהודה אומר שבדיני נפשות אי אפשר שיהיה שום הבדל בין העדים, גם לא בבדיקות הכי צדדיות, כמו מה היה צבע הבגדים. לעומת זאת רב חיסדא אומר שאם זה בדיקה צדדית כמו צבע הבגדים, אז טעות כזאת לא פוסלת את העדות. זה בדיני נפשות, כשברור לפי שניהם שאם יש הבדל בין העדים לגבי כלי הרצח, אז ברור שזה פסול. לעומת זאת בדיני ממונות נמצא דעה אחת יותר מקלה. כלומר, שרב יהודה סובר בממונות את מה שרב חיסדא עכשיו אמר בנפשות. כלומר, שאם הטעות היא טעות צדדית כמו צבע הבגדים, זה לא פוסל. אם הטעות היא טעות יותר מהותית, כמו אם הוא נתן לו מטבע שחורה או לבנה, כלומר ישנה או חדשה, זה כבר כן פוסל. והגמרא בשליש העליון של עמוד א' תביא לזה עוד דוגמה, שיש הבדל בין העדים האם ההלוואה הייתה בקומה העליונה או בקומה התחתונה. גם שם רבי צירף את העדים, מאותה הסיבה שזה טעות צדדית. זה דעת רבי יהודה. לעומת זאת נהרדה אומרים שאפילו בדבר כזה כמו האם זה היה מטבע לבנה או שחורה, כלומר חדשה או ישנה, אפילו אז אפשר לצרף את העדים, כי זה דבר שלגיטימי שהם ייטו בו. הם לא צריכים לדקדק עד כדי כך. אז זה דעת נהרדה, הוא הכי מקל בדיני ממונות, והגמרה מחפשת לו מקור. זה בשורה השלישית בעמוד א'. אז בהתחלה הגמרה מביאה את רבי יהושע בן קורחה שלמדנו בדף הקודם, שכמו שאמרנו בהתחלת השיעור מצרף שני עדים שמעידים על שתי הלוואות שונות, אבל מיד הגמרה דוחה אי אפשר להשוות לשם. הרי שם הם מעידים על שתי הלוואות, הם לא סותרים אחד את השני, יכול להיות שבאמת היו שתי הלוואות. לעומת זאת כאן, עד אחד אומר מטבע שחורה, עד אחד אומר מטבע לבנה, זה סותר. איך אפשר לצרף אותם? לכן לגמרא מביאה מקור אחר, שאומנם גם כאן יש איזושהי קפיצה, אבל זה יותר קרוב למה שנהרדאי אומרים. אומר רבי שמעון בן אלעזר, לפי בית הלל, אם עד אחד אומר שהלוואה הייתה 200, ועד שני אומר שהלוואה הייתה 100, כיוון שסוף סוף שני מסכימים שהלוואה של 100 כן הייתה פה, אז אפשר לצרף אותם לפחות לגבי ההלוואה של 100. עכשיו, באים נהרדאי ומרחיבים את זה קצת, ואומרים כל טעות שהיא ברמה כזאת שסוף סוף שני מסכימים על הסכום, רק שהוא אומר שחור, הוא אומר לבן, אפשר לצרף את העדויות. זה כמו ששני מסכימים על 100, רק שהוא אומר עוד קצת. נכון שיש פה איזושהי קפיצה, אבל לא קפיצה גדולה. אבל, אומרת הגמרא, אם זה דבר אחר לגמרי, אז ברור שגם נהרדאי אומרים שהעדות פסולה. למשל, הגמרא מביאה סיפור על עד אחד שהעיד שאדם הלווה למישהו שמן, ועד שני שהעיד שהוא הלווה לו יין, אז למרות שהמחיר של יין כלול בתוך המחיר של שמן, כשמן יותר יקר, עדיין אומרת הגמרא שאי אפשר לצרף את העדות, כי זה שני דברים שונים לגמרי, וזה אפילו נהרדאי מסכימים. ורבי עמי, שיש סיפור עליו שהוא צירף שתי עדויות כאלו, שם לא היה מדובר על יין ושמן, אלא בכסף, הם רק דיברו לפי המחיר של יין ולפי המחיר של שמן. אז בזה סיימנו את הסוגיה הראשונה להיום, ועכשיו אנחנו כמעט במשנה בעמוד א', הגמרא מביאה את סיום המשנה הקודמת, שאסור לדיין ללכת ולהתחנף לזה שיצא חייב, ולומר לו, תדע לך, אני באמת זיקיתי אותך, אבל הייתי מיעוט, ולכן יצאת חייב. זה נקרא הולך רכיל מגלה סוד, והגמרא מביאה על זה סיפור שהיה איזשהו סוד בבית מדרש, יש מחלוקת האם זה היה לשון הרע או לא. בכל אופן היה תלמיד שאחרי 22 שנה חשב שזה כבר בסדר לגלות והוא גילה, ורב עמי שמע על זה והוציא אותו מבית המדרש וקרא לו מגלה סודות, ובזה הגענו למשנה. המשנה מעלה את השאלה, מתי נגמר הדיון בבית דין? כלומר, אם יש איזשהו סוף שאחריו כבר אי אפשר פתאום להביא עוד עדים או עוד שטרות, אלא זהו נגמר. מה האינטרס שלנו לגמור? כנראה שיש אינטרס גם לא למרוח את הדין יותר מדי, וגם ככל שמאפשרים יותר זמן, זה יכול לאפשר לצד אחד לרמות, הוא יכול לזייף שטרות, להביא עדים. אז מובן שיש סברה לומר שיש איזשהו סוף, זה מצד אחד, אבל מצד שני, הרי יכול להיות שבאמת פתאום צד אחד ימצא ראיה חדשה, ואם אתה אומר שיש סוף, אז יוצא שהדין הזה הוא לא אמת. אז זה הסברות, ובזה בדיוק יש מחלוקת במשנה. ברירת המחדל לפי כולם היא שאין איזה סוף, כלומר גם אם עוד שנתיים פתאום צד אחד מביא ראייה, אז צריך להתייחס לראייה שלו ולפתוח את כל המשפט מחדש. אבל לפי תנא קמא כן אפשר לשים לזה סוף, בשני דרכים. אפשרות אחת זה שהבית דין יקציב מראש זמן, כלומר יאמרו לו יש לך 30 יום למצוא את השטרות שלך, מה שתספיק תספיק. אפשרות שנייה זה שהם שואלים אותו במפורש, האם יש לך עוד שטרות? והוא אומר לא. האם יש לך עוד עדים? והוא אומר לא. בזה נגמר הדיון. זה לפי תנא קמא. לעומת זאת רשב"ג חולק על שתי הנקודות אלו, גם אם הקציבו לו זמן מראש, וגם אם שאלו אותו אם יש לך עוד שטרות או עוד עדים, אם פתאום הוא בכל זאת מצא אחרי ה-30 יום, ואחרי שהוא אמר שאין לו עוד, הוא אומר שפתאום הוא מצא, אז חייבים להתייחס לזה, ולא צריך להניח שהוא זייף את אותם ראיות. אבל גם רשב"ג מודה שאם לקראת סוף הדיון בבית דין, הוא רואה שהוא הולך להיות חייב, ופתאום הוא שולף מהכיס שלו שטר, או שפתאום מתוך הקהל הוא מוציא שני עדים, אז ברור לנו שזה זיוף שהוא תכנן מראש, ולזה אנחנו לא מתייחסים. בשביל שנזכור את המקרה הזה להמשך, נקרא למקרה הזה כשם קוד המקרה של שולף. בכל אופן זה המחלוקת בין רבנן לרשב"ג במשנה. בגמרא רוב העיסוק שלנו יהיה כמי פסק רבי יוחנן. אז אומר רבא ברבונה שרבי יוחנן חילק את הפסיקה שלו, כלומר בעניין הראשון של הזמן הקצוב רבי יוחנן פסק כמו רשב"ג, שאי אפשר לקצוב זמן, לעומת זאת בעניין השני ששואלים אותו אם יש לך עוד עדים או שטר, ואומר שלא, זה באמת מסיים את הדיון כמו דעת רבנן ולא כמו רשב"ג. עכשיו כשרבי יוחנן אמר את זה הוא לא רק אמר כמו מי הוא כן פוסק, אלא גם כמו מי הוא לא פוסק. בשביל מה הוא הוסיף את זה? אז לגבי הזמן הקצוב שרבי יוחנן פסק כמו רשב"ג, למה הוא הוסיף שהוא לא פוסק כמו רבנן? בשביל להדגיש לנו שזה אפילו בדיעבד לא כמו רבנן, כלומר גם אם הם כבר התעלמו מהשטר ופסקו נגדו, כלומר גם אם השני פתאום הביא ראייה ובכל זאת הבית דין התעלם מזה ופסק נגדו, אפילו בדיעבד הם צריכים לפתוח מחדש את הדיון ולהתייחס לשטר. זה לגבי הזמן הקצוב. לגבי מה שהוא פסק כמו רבנן, שאם הוא אמר מפורש שאין לו עוד ראיות אז הוא כבר לא יכול להביא עוד ראיות, למה הוא הדגיש שבזה הוא לא פוסק כמו רשב"ג? בשביל ללמד אותנו שלפי רבי יוחנן תמיד כשיש מחלוקת בין רבנן לרשב"ג הוא כן פוסק כמו רשב"ג, חוץ מבמקרה הזה. לכן פה הוא מדגיש שפה הוא לא פוסק כמו רשב"ג, אבל בשאר המקרים הוא כן. עכשיו זה דעת רבא בר אבונה בשם רבי יוחנן, אבל רבא בר בר חנה סובר בשם רבי יוחנן שלא רק במקרה הזה רבי יוחנן לא פסק כמו רשב"ג, זה נקרא מקרה של ראייה אחרונה, אלא גם בעוד שני מקרים, המקרה של ערב והמקרה של ציידן, לא ניכנס למקרים האלו. בכל אופן בינתיים ברור לנו שאם שואלים אותו אם יש לו עוד עדים והוא אומר שלא, בזה רבי יוחנן הוא כמו רבנן שבזה נגמר הדיון. ונקפוץ לרגע משבע שורות לפני סוף עמוד א' לשורה השביעית בעמוד ב', שם נראה עוד פעם את אותם דברים בשם רבי יוחנן. בהתחלה הגמרא מביאה את רב דימי בשם רבי יוחנן, שגם הוא בתחילת המשפט שלו אומר בדיוק כמו שאמרנו מקודם, שמה שמסיים את הדיון זה ששואלים אותו אם יש לו עוד ראיות והוא אמר שאין לו, אבל סוף המשפט של רב דימי פחות מובן, כי פתאום משמע שהוא אומר שהדיון נגמר רק במקרה שבו אמרנו במשנה שגם רשב"ג מודה. כלומר שכשהנידון רואה שהולכים לחייב אותו בדין, אז פתאום הוא שולף מהכיס איזשהו שטר, שם ברור לפי כולם שזה שטר מזויף ולא מתייחסים לזה. אז לא מובן למה תחילת המשפט של רב דימי זה כמו רבנן, שעצם זה שהוא אומר שאין לו עוד ראיות זה מספיק בשביל לסיים את הדיון, וסוף המשפט זה כמו רשב"ג. זה רב דימי והוא נשאר קשה, אבל מיד אחרי זה הגמרא מביאה את רב שמואל בר יהודה בשם רבי יוחנן, שגם הוא אומר בדיוק כמו רבא בר אבונה, שכשהוא אומר שאין לו עוד ראיות, הוא כבר לא יכול להביא עוד ראיות. אז עד כאן די ברור לנו שרבי יוחנן בעניין הזה הוא כמו רבנן, ועכשיו נראה כמה יוצאי דופן. אז יוצא דופן ראשון זה שבע שורות לפני סוף עמוד א', של מקרה שבו מלווה תבע יתום על חוב של אבא שלו מהנכסים שהוא ירש, ורב נחמן שאל את היתום האם יש לו עוד ראייה או עוד עדים, והיתום אמר שלא, בכל זאת כשהוא מצא פתאום עדים, רב נחמן הרשה לו להביא אותם, כי אנחנו לא מצפים מהיתום להיות בקיא בעסקים של אבא שלו. לכן במקרה כזה גם רבנן מודים שהוא יכול להביא עוד ראייה, אפילו שהוא אמר במפורש שאין לו עוד ראיות, כי הוא לא אמור לדעת. זה יוצא דופן ראשון, בזה הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד א', עכשיו יוצא דופן שני ממש באמצע עמוד ב', זה רב שמואל בר יהודה בשם רבי יוחנן, אומר רבי יוחנן גם רבנן מודים במקרה שבו סביר לומר שהראיה החדשה היא באמת הפתעה אפילו בשבילו, למשל שפתאום הגיעו עדים מחוץ לארץ, או שהוא מצא איזה שק של שטרות ישנים, אז גם לפי רבנן הוא יכול להביא את הראיות האלו אפילו שהוא כבר אמר שאין לו עוד ראיות. אז בזה סיימנו את הסוגיה של סוף הדיון, אנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד ב' בקיאת הרב דימי, עוד מעט נחזור לפה, רק קודם נשלים את החור שהשארנו מ-4 שורות לפני סוף עמוד א' עד 6 שורות בתחילת עמוד ב', הנושא הוא מתי אנחנו מאמינים לשליש. למה משתמשים בשליש? ראינו כמה דוגמאות לקראת סוף בבא בתרא, למשל כשלווה פורע חלק מהחוב, והם לא רוצים לקרוא את השטר חוב לכתוב שטר חדש, אז הם יכולים לתת את השטר לשליש, כלומר לאדם שלישי ששניהם סומכים עליו, והם אומרים לו, אתה לא נותן את השטר הזה ללווה עד שאנחנו אומרים לך שהוא פרע את החוב. ועכשיו השאלה היא, האם שליש נאמן לומר על שטר שאצלו שהוא פרוע? למה שנאמין לשליש? הגמרא מעלה שתי ספרות, סברה ראשונה מיד דוחים, וזה שאותיות נקנות במסירה, כלומר בשביל למכור את התוכן של שטר, למשל הלוואה, מספיק למסור את השטר עצמו. זה דעת רבי, רבנן חולקים על זה. בכל אופן, לפי רבי שזה מספיק, אז בעצם כשמוסרים את השטר לשליש, השליש כביכול קונה את השטר הזה, ועכשיו זה שלו, אז הוא נאמן לומר האם זה של המלווה, או שזה כבר של הלווה, כי הלווה פרה את החוב. זה אפשרות אחת להבין את זה, אבל כמו שאמרנו, להלכה אותיות לא נקנות במסירה. כלומר, עצם מסירת השטר זה לא מספיק. לכן אי אפשר להסביר כך את נאמנות השליש, לכן הגמרא מביאה סברה שנייה שזה סוג של אמיגו. הרי השטר כרגע יושב פיזית אצל השליש. אם הוא היה רוצה לרמות לטובת הלווה, הוא היה יכול פשוט לשרוף את השטר הזה ונגמר הסיפור. אז כיוון שהוא יכל לעשות את זה והוא לא עשה את זה, לפחות תאמין לשליש אם הוא טוען שהלווה כבר פרה את החוב. אז זה סברה להאמין לשליש, למה בכל זאת לא להאמין לשליש? אם מדובר בשטר שיש עליו הנפק, כלומר קיום של ביתין שהשטר הזה אמיתי, אז כבר אין לו מיגו. למה אין לו מיגו? ברש"י משמע שזה כמו מיגו נגד עדים, כי יש פה עדים של הביתין שחתומים על השטר הזה, וראשונים אחרים עולה שכיוון שהביתין כבר ראה את השטר, השליש לא היה יכול לשרוף את השטר הזה. הרי הביתין כבר ראה שהוא קיים, ממילא כבר אין לו את המיגו. אז אלה הסברות לכאן ולכאן, ובאמת היה סיפור על שלישה שהיה לשטר והיא טענה שהוא כבר פרוע, ומי סבר מה? אז גרסה הראשונה זה שרב נחמן שמח על אותה שלישה עבירה ואמר שלא, וגרסה השנייה זה שרב נחמן דווקא לא שמח עליה עבירה ואמר שכן צריך לסמוך עליה, ולפי הגרסה הזאת רבה גם הקשה על רב נחמן מברייתא מפורשת שאם יש שטר, שם לא מדובר על שטר חוב אלא על שטר קבלה ששילמו כבר את החוב, בכל אופן אם השטר הזה נמצא אצל שליש והשליש אומר שהשטר הזה שייך ללווה, כלומר שהוא פרה כבר את החוב, אז הוא נאמן. אז הנה יש ראיה מפורשת מברייתא שהשליש נאמן, וזה קשה על רב נחמן לפי הגרסה השנייה שהוא אמר שהשליש לא נאמן. בזה סיימנו את הסוגיה של שליש. אגב, למה היא בכלל הובאה פה? כנראה זה מובא, אגב, דברי רב נחמן הקודמים, שגם זה מקרה שבו רב נחמן, לפי הגרסה הראשונה, הלך נגד השטר של התובע, כמו שהוא גם הלך נגד השטר של התובע במקרה של היתומים. ובזה סיימנו להשלים את החור, ועכשיו אנחנו חוזרים לקצת אחרי אמצע עמוד ב', פה יש סוגיה נוספת שמובאת פה רק דרך אגב, בגלל שזה גם דברי רב דימי בשם רבי יוחנן. למי יש את הזכות לומר לשני, אני לא רוצה ללכת לבית דין כאן, אלא ללכת לבית דין הרחוק, שם יש בית ועד של חכמים, עליהם אני סומך שאתה לא תעשה להם בעיות, מי יכול לדרוש את זה מהשני? אז מי אמר מה? בהתחלה רב דימי אמר שקופים, רבי אלעזר ורב ספרא אמרו שלא קופים, המאמר אמר שקופים, רב אשי אמר רבי אלעזר אמר שלא קופים, ומסכם המאמר, כמו גם הסברה של רבי אלעזר, המלווה יכול לקפות את הלווה, כי עבד לווה לאיש מלווה, אבל הלווה לא יכול לקפות את המלווה, כי לא מספיק שהוא גם נתן לו הלוואה, עכשיו הוא גם צריך להוציא הוצאות הדרך בשביל ללכת עד למקום הוועד, לכן הלווה לא קופה, מה שכן, אם הבית דין באותו מקום יתקלו באיזושהי בעיה, אז ישלחו מכתב לבית הוועד וישאלו אותם, וגם הלווה שהכריחו אותו לדון כאן בבית דין המקומי יכול לדרוש מהם מכתב שבו הם מסבירים את הפסק, וככה הוא יוכל ללכת עם זה לבית הוועד ולשאול האם דנו אותו בסדר. בכל אופן הוא לא יכול לקפות את המלווה ללכת לבית הוועד. ועכשיו, שבע שורות לפני סוף הפרק, יש סיפור ובזה נסיים. הרקע הוא שמר עוקווה היה אב ביתין בבבל, אולי גם הריש גלותה, והגיע אדם בשם עוקוון הבבלי אל הביתין, והגיע אדם בשם עוקוון הבבלי אל הביתין בטבריה, והתלונן על ירמיהו אח שלו, שהעביר עליו את הדרך. יש בזה כמה פירושים. הפירוש השני של רשי, זה שזה ביטוי לזה שהוא נהג איתו ברמאות בענייני ממון, והוא תובע אותו בביתין בטבריה. אבל ירמיה האח היה בבבל, אז הביתין של טבריה שלח למר עוקווה בבבל את הסיפור, וכשהם שלחו הם כתבו לכאורה שני משפטים סותחים. משפט ראשון, אמרו לו, משמע אתם תדונו אותו שם. משפט שני, הסיעו ויראה פנינו בטבריה, כלומר תשלחו אותו אלינו לטבריה. אז איך שני המשפטים מסתנרים? אז הסבר ראשון זה שהם אמרו, תדונו אותו שם, אם הוא לא יקשיב לכם אז תשלחו אותו לפה. יש ראשונים שאומרים שהכוונה היא לא אם הוא לא יקשיב לכם, אלא אם הוא ידרוש ללכת לבית דין הגדול שבארץ ישראל, אז תשלחו אותו לכאן. כי הראש אומר, למרות שאמרנו שהלווה לא יכול לדרוש ללכת לבית הוועד, הוא כן יכול לדרוש ללכת לבית דין הגדול. זה לפי הראש, אבל יש ראשונים שלא מבדילים בין בית הוועד לבית דין הגדול. בכל אופן, זה ההסבר הראשון למשפט התמוע של הבית דין של טבריה. ההסבר השני זה של רבשי, זה שבאמת הם התכוונו שהבית דין ישלחו אותו מיד לארץ ישראל, כי הנושא שם היה דיני כנסות, ובבבל לא דנים דיני כנסות, אז למה הם כתבו בהתחלה, אמרו לו, משמע שבבבל ידונו אותו? זה רק היה בשביל לחלוק כבוד למר עוקבא. ובזה ברוך השם סיימנו את פרק זה בורר, הדרן הלך זה בורר, ונחזור מר על מה שראינו היום. דיברנו על עדות, דיברנו על שתי עדויות שמכחישות אחת את השנייה, אז בחקירות ברור שזה פוסל. בבדיקות בנפשות לרב יהודה זה פוסל בכל מקרה, לרב חיסטה רק אם זה בדבר לא צדדי. בממון לרב יהודה זה פוסל אם זה דבר לא צדדי, לנהרדה בכל מקרה זה לא פוסל אפילו אם זה דבר לא צדדי, ובאנו מקור לזה מבית הלל לפי רשב"א. והבאנו מקור לזה מבית הלל לפי רבי שמעון בן אלעזר, שגם עדים של 100 ו-200 מצטרפים. הנושא הבא היה מתי נגמר הדיון, לפי רשב"ג הוא אף פעם לא נגמר, לפי רבנן או אם קצבו זמן, או אם הוא אמר בפירוש שאין לו עוד ראיות, ובמקרה הזה באמת רבי יוחנן פסק כמו רבנן, אבל יש שני יוצאי דופן, אם זה יתום שהוא לא אמור לדעת על הראיות שיש לאבא שלו, או שפתאום הגיעו לו עדים מחול וכדומה. הנושא הבא בדרך אגב היה הנאמנות של שליש, יש מחלוקת של רבא ורב נחמן האם הוא נאמן או לא, הבאנו ברייתא בסוף שכן, כשהסברה היא שיש לו מיגו כי יכל גם לשרוף את השטר. והנושא האחרון, רק המלווה יכול לתבוע מהלווה ללכת לבית הוועד, אבל הלווה לא יכול לתבוע, אמנם הוא כן יכול לדרוש הסבר בכתב של הפסק בשביל שיוכל להראות את זה לבית הוועד כל טוב.